ממש יום מפורים. זה קוראים לזמן מאוד מיוחד, זה בעצם רגע ככה שמאפשר בזמנים של החגים בכלל, כל הנחש דבר נורא מלחיץ. כי אז אתה מגיע לחג ואתה אומר שיקרה משהו שאמור לקרות, ולא תמיד קורה מה שאמור לקרות, מה שתכננתי שאמור לקרות. אבל אני אגע ככה בנקודה פוטנציאלית ביום הזה של פורים, שהיא אור שיורד לעולם, ובאמת הוא יכול לרדת גם בשאר ימות השנה, וגם אני יכול לצאת אותי שאני לא עושה חדורי פורים. אבל יש זמן מסוגל בעצם, שהוא מרומז בעצם ביום הזה, הוא גילוי של כוח אהבה ברמה אחרת. בעצם אהבה זה דבר שהוא מאוד מסוים. אהבה זה בעצם אני אוהב עם היכולות שלי לאהוב. יש לי את היכולות שלי לאהוב, יש לי את התפיסה שלי לגבי אהבה, נתפס איך אהבה צריכה להיות. יש לי את כלי הלב שלי שהם בעצם יש אנשים שהם יותר אוהבים, יש אנשים שהם פחות אוהבים, יש אנשים שאיתם הלב שלי סגור לחלוטין. והלב הוא בעצם נקרא, יש לו מערכת מסוימת ששומרת על עצמה. שלום עליכם. שלום עליי. יש מערכת על הלב שהיא שומרת על עצמה ביום יום. והמערכת הזאת היא נקראת גילוי של הפנים קטנות, ככה זה נקרא בזוהר, פנים קטנות. הגילוי האלוקי הזה נקרא פנים קטנות, כיוון שאני נכנסתי לקטנות של המציאות. הוא לא הביא לי את המוחק, אני לא אוהב אותו. הוא כן הביא לי, אני אוהב אותו. זה חלק מהמציאות, והקטנות האלה הם חלק חשוב במציאות החיים שלנו, כי הם גם קובעים את המושגים של טוב ורע, אסור ומותר. כל הדברים האלה הם גם קשורים למקומות הקטנים, לקטנות של החיים. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. אולי רוב החיים זה הקטנות של החיים. וזה באופן הכי טבעי משפיע לי על הלב. זאת אומרת, אני מזהה מקומות מסוימים, הם קשורים גם לתפיסת החיים שלי. יש לי תפיסה על עמים אחרים, מיד ישפיע לי על צורת האהבה שלי אליהם. יש לי תפיסה על מגזרים מסוימים, מיד זה ישפיע לי על סוג האהבה שיש לי אליהם. יש לי עבר עם כל מיני אנשים, זה משפיע לי על החיבור איתם. אני מחשב חשבונות באופן מודע או באופן לא מודע, ואני בעצם, כל קשר שיש לי הוא קשור בהמון המון המון דברים. יכול להיות שפתאום חבר טוב יראה אותי עם הלב פתוח, מחבק אותו, מנשק אותו, ובן אדם שהוא לא מכיר אותי, יראה אותי עם פרצוף כפול לגמרי. וככה הלב הוא גם כן שומר על עצמו. ויש עוד גילוי אלוקי, שהוא נקרא פנים ארוכות. פנים ארוכות זה בעצם גילוי שמאפשר לי בעצם לראות את כל הסיטואציה בצורה אחרת לגמרי. ובאמת אני, מבחינה מסוימת, צריך את שתי היכולות האלה. פנים ארוכות, התפקיד שלהם, איזה כיף, אחי. תגיד אותך. טוב שלך אמר את השינוי צורה.
כן,
ידעת. ובעצם התפקיד של הפנים הקטנות הוא לתפקד ביום יום. התפקיד של הפנים הארוכות, הגילוי האלוקי שנקרא פנים ארוכות, הוא לרפא את הפנים הקטנות. כל פעם לסתור לי את מה שאני בטוח שאני יודע, לסתור את איך שאני תופס את המציאות, ולרפא את מושגי האהבה שיש לי. ממש ככה. בעצם מושגי האהבה שיש לי, הם צריכים כל כמה זמן לעבור תהליך מאוד 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 רציני, של רענון. וכל עוד אני בעצם נמצא בתוך התפיסה של עצמי, אז אני לא יכול לתת ללב לעבור תהליך של מה שנקרא סטרץ', התמתחות והגדלת כוחות האהבה שיש בתוכי. ובעצם מערכות יחסים שיש בהם אהבה, הבקשה הכי גדולה שהם מבקשים איתנו כל הזמן זה תרחיב. תרחיב את הגבולות של עצמך, את היכולת שלך לאהוב, את היכולת שלך לשתף, את היכולת שלך בעצם לא להתבודד, לא להיות בעצם בתוך הלבד. פורים הוא מגלה איתו איזה נקודה מסוירת שהיא מביאה את העוצמה מאוד 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 גדולה של אהבה. חז"ל, גם חכמים, הם המליצו להשתמש בחומרים, משקאות משני תודעה, משחררים למיניהם, עד שבן אדם הוא יגיע למצב שהוא לא ידע. תפסיק לדעת, תפסיק לעמוד מאחורי איך שאתה יודע את החיים, כי אתה לא מאפשר בעצם תפיסה חדשה להתגלות. כאילו זה ברור לך איך צריך לאהוב את האנשים האלה והאלה והאלה. זה ברור לי איך צריך להיות ככה וככה וככה, והבהירות הזאת היא גם מה שהורסת את החיים. המון המון תפיסות חיים שיש לי בעצם הן גם מה שעוצרות אותי מלהמשיך הלאה. ממש ככה. יש איזה מעשה נפלא בגמרא על שני חכמים. חכם אחד קראו לו רבי זרע, או במילים אחר, במקום אחר נקרא גם זעירה. חכם אחר קראו לו רבא, ורבא קרא, פנה לרבי זרע ואמר לו, שמע רבי זרע, איפה אתה לפורים? אמר לו, לא יודע. אומר, אתה רוצה לבוא אליי לסעודה? אמר לו, בשמחה, למה לא? זה פורים ביחד. ומתחיל לעשות את פורים ביחד, והם שותים ושותים ושותים. זה סיפור גמרא, סיפור ממש ממש סבאים סיפורים, אה? ובאמצע שהם לגמרי שטויים, רבא ניגש לרבי זרע ושוחט אותו. באמצע שהם שיקורים, הוא שוחט את רבי זרע. רבי זרע כאילו מגלה את זה מאוחר מדי ונשחט. זהו, הם מתעוררים בבוקר, רבא מתעורר, רואה את רבי זרע, קולט שהוא שחט מישהו בתוך המסיבה של פורים, ומתפלל עליו וגורם ומחיה אותו מחדש. חיית המתים. חיית המתים. ורבי זרע יוצא משם איכשהו חי. שנה אחרי זה רבא ניגש לרבי זרע ואומר לו, איפה אתה בפורים השנה? אמר, אני טובה אליך. זה הסיפור, חלק גדול. איזה סיפור מופלא. יש פירוש נפלא, פירוש שככה סיפר לי אותו הרב שלי, והוא סיפור שהוא חלם אותו בעצם, את הפירוש של הסיפור הזה. פירוש נפלא. זעירה זה קטן, זעיר. רבה זה גדול, פנים גדולות. הפנים הגדולות הן שוחטות את הפנים הקטנות. בעצם בשביל שהתפיסה שלי של החיים של היום יום היא תוכל לגדול, צריכה באיזשהו מקום למות. לשחרר את זה לגמרי. ואחרי זה רבי זרע, רבי זעירה, שבעצם החיו אותו, הוא כבר לא היה אותו בן אדם שהיה לפני פורים. הוא היה בן אדם אחר לגמרי. בעצם היכולת שלי לעבור שינוי בתודעת האהבה, הוא תלוי בכמה אני מוכן, בכמה אני מוכן לא להזדהות עם תפיסת החיים שלי. יש אותי, ויש את איך שאני תופס את החיים שלי. וזה לא אחד. אני יכול לשנות את דעתי בהמון המון דברים. אני יכול לשנות גם את הטבעים שלי בהמון המון דברים. אפילו החוש טעם שלי יכול להשתנות. ממש ככה. ובשביל זה בעצם אני צריך להסכים לעבור משהו שהוא לא יודע. בגמרא כתוב, חייב איניש, חייב אדם, לבסומי, שאומרים שלבסומי זה להשתכר או להתבשם, עד ללא ידע, עד שהוא כבר הפסיק לדעת. יש בן אדם שבשביל להפסיק לדעת הוא צריך גלונים של וודקה, והוא עדיין יודע, הוא רק מקי, אבל יודע. ויש מציאות שאתה יכול גם רק באיזו תנועה קלה, זה נורא נורא תלוי בגודל היכולת שלי לשחרר את עצמי מעצמי. ולשחרר את עצמי מעצמי, זה מאפשר לי להתחיות מחדש, תקבל אני חדש. הבקשה שלנו לכבוד פורים, המתנה שלנו לכבוד פורים, זה לקבל אני חדש. ממש ככה. לפי התנועה של החגים, אז פורים זה החג האחרון של השנה, פסח זה החג הראשון, ובעצם בפסח אנחנו יוצאים ממצרים, אבל כדי לצאת ממצרים אני צריך לקבל אני חדש. בעצם המושג של לעבור שינוי, לשנות את התפיסה הליבית שלי, הוא נורא נורא מטעטע. כי אני אומר לעבור שינוי, אנחנו בני אדם, אנחנו תהליכיים, זה עניין של שנים, ואולי זה גם לא יקרה. זה נכון. אבל לעבור שינוי זה גם עניין של רגע אחד שאתה מסכים לוותר. לוותר על מי שאתה, כדי להיות אתה יותר אמיתי. וזה פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. הרבה במחלוקות שיש לנו שאני לא מצליח להבין, שאתה לא מצליח להבין, המקומות שאני לא מצליח להבין, זה מקומות שלא, אני לא, זה לא שאני לא מבין כי אני לא מבין. זה אני לא מבין כי אני מפחד. אני מפחד להבין. כי אני מבין שברגע שאני אבין, אני אשחט. משהו בתוכי בעצם יעבור איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, שינוי מהות. אני כבר לא יהיה אותו בן אדם. נורא מפחיד לא להיות אותו בן אדם. אבל זה מדהים כשאני לא אותו בן אדם, ואני יותר, ואני הרבה יותר. אני הרבה יותר אני. אז בעצם השינוי הזה, הכוח של השינוי, הוא כוח שהוא יכול להגיע בתהליך של שנים ובתהליך של עומק, וזה דבר שהוא נכון. אבל הוא גם יכול להגיע, גם צריך להגיע לפעמים בהבנה אחת עמוקה, בהבנת עומק אחת גדולה, אני יכול לעשות שינוי גדול בחיים שלי. לפעמים אנחנו זקוקים לכמה נקודות כאלה של הבנות עומק שמשנו לנו את החיים ממש. מובא שיש החלק הזה בתוכי שהוא בעצם חלק של אהבה שהיא לא עברה עדיין התפתחות, הוא חלק שהוא נקרא אהבה נחלשת, החלק המוחלש, החלק המוחלש בתוכי, הטבע שלנו, כשאני לא מצליח להיות מודע, שבעצם יש בתוכי צדדים נורא נורא חזקים, ויש בי צדדים מוחלשים. הטבע שבי שהצדדים המוחלשים, אני ממשיך להחליש אותם, ואת החזקים אני יותר מחזק אותם. דוגמה, אם באדם נגיד, הוא באדם נורא נורא רוחני ונורא לא חזק בצד המשפחתי, לא מצליח ליצור קשר עם אשתו או עם הילדים שלו, החוויה כל כך קשה שכל פעם שאני אגש שלום עליך אחינו, לא לראות אותך נשמה, כל פעם שאני אגש אל הצד המוחלש שלי, אני אחווה את עצמי חלש. כמה כאב יש להורה שהוא קולט שהוא לא קולט את הילדים שלו בכלל, אין לו על מה לדבר איתם, ממש לא מסתדרים ביניהם. אז כל חוויה שיש לנו ילדים זה חוויה מוחלשת. כל פעם אני אחווה את הצד המוחלש שלי. איזה חוויה כואבת זה לבן זוג, שכל פעם שנמצא לבן זוג שלו, לבת הזוג שלו, הוא חווה חוויה של כישלון, חוויה מוחלשת, זה חוויה נוראית. זה חוויה נוראית, חוויה זו כל כך קשה ובלתי נסבלת, שמיד אני מנסה להלחש אותה עם כל מיני מהלחישים, שהמרחש הגדול ביותר זה הצדדים החזקים שבי. אני אומר לעצמי, בשביל מה אני צריך את הצרות האלה עכשיו? מה אני צריך את הדבר הזה על הראש שלי? להיות עם המקום החלש הזה, להרגיש את עצמי כל כך מאפן, כל כך עלוב, כל כך חלש. ובעבודה אני כזה סופר, סופר היפ, אירו. כאילו אני כזה טוב, אני כזה אדם, אני כאדם רוחני, אני סופר רוחני, או כאיש קריירה אני הכי קרייריסטי, או כאיש דת אני הכי דתי. אז אני פשוט אעשה מה שאני טוב בו, ואני אמשיך להזניח את מה שאני לא טוב בו. אני חוזר להיות שם באיזה מצב של תרדמת מול המקום הנחלש, ואני מחזק את כל החלקים האחרים. זה המצב הלא מודע שלנו, והכי טבעי שיש. כי בן אדם לא אוהב להרגיש חלש, גם לא אוהב להרגיש גם כנחשל. זה הכי מובן. אבל הריפוי של הצד החלש הוא בדיוק הפוך. לקחת את כל הכוחות העוצמתיים שבי, ולתת את כל תשומת הלב על המקום הנחלש. יש הלכה בהלכות בכנסת שהם מגיעים 10 אנשים לכנסת, אז זה שהגיע עשירי, הוא נותן את שכר כולם, לוקח את השכר של כל האנשים, של כל התשעה שהגיעו בפנינו. לא את השכר במקומם, אלא שהוא נותן שכר שהוא שווה ערך לשכר של כל מי שהגיע. בזוהר הוא מפרש את האמירה הזאת, הוא אומר שהעשירי שהגיע לבית כנסת בעצם מרמז על הכוח הכי נחלש שיש בתוכי. הכוח האחרון שאני, האיבר האחרון שנמצא בי בתודעה, המקום האחרון שאני בקשר איתו. ובעצם המקום האחרון הזה, מה שהוא מבקש, הוא מבקש את שכר כולם. הוא מבקש את העוצמות של כל שאר האיברים שבי, של כל התכונות שבי. אם אתה באדם של קריירה, אז את זה אתה יכול לקחת למקום הנחלש. אם אתה באדם של רוח, את זה אתה יכול לקחת למקום הנחלש. בעצם עם העוצמות האלה, אני צריך להביא אותה למקום הנחלש שבי כדי לרפא אותה. ברגע שאני מרפא את המקומות האלה, אז המקום הנחלש הוא מתגלה המקום הכי חזק שיש בתוכי. ממש ככה. ממש ככה. זה פלא גדול. הוא בא בספר מאה שילוח, הוא מספר על אברהם, יצחק ויעקב. סיפור שהוא מאוד, מאוד הזכיר לי תעס, לאבדיל. הסיפור של הקוסם מארץ עוץ. הקוסם מארץ עוץ זה היה סיפור מופלא, מי שזכה לראות את הסדרה הבלתי נגמרת. ומי שקרא את הספר. היה שם את הדחליל, שהוא יצא למסע, כי לא היה לו שכל, והיה את האיש הפח שלא היה לו לב, והיה את האריה שלא היה לו אומץ, ובסוף המסע מגלים שהדחליל הוא החכם. ושאיש הפח הוא הרגיש, ושהאריה הוא האמיץ. בלה גדול. מובא בספר המקובלים שאברהם אבינו, הוא נקרא איש החסד. יצחק הוא נקרא איש הגבורה, הגבולות. ויעקב נקרא איש האמת. מה שילוח הוא מביא, הוא אומר, אתה יודע למה אברהם נקרא איש החסד? בגלל שהוא כל הזמן הרגיש שחסרה לו אהבה. כל זה היה המקום שהוא בעצם הרגיש חלש בו. ויצחק כל הזמן הרגיש חסרים לו גבולות, כל הזמן. ויעקב כל הזמן הרגיש שהוא רוצה לגעת בנקודה של אמת. זה נורמז הפסוק בתהילים, השם צלחה. בתהילים יש את השיר הזה, שיר למעלות, מזמור של המעלות. השם צלחה, הצל שלך, חלק הזה שאתה מתבייש ממנו, חלק הזה שאתה מרגיש כישלון, זה השם. תחפש את אלוהים, תחפש את הכישלון שלך. תחפש את החלק, מה זה, במה האישיות שלך מתבטא, תחפש את הכישלון שלך, פלא גדול. בעצם יש לנו מסע גדול לרפא את המקום הנחלש בתוכי, ריפוי של עוצמה של אהבה. כתוב במגילת אסתר, ותכתוב אסתר ומרדכי את כל תוקף, כך כתוב במגילה. ותכתוב אסתר ומרדכי את כל העוצמה, את כל תוקף. מובא שהתוקף הזה, העוצמה הזאת, זאת עוצמת האהבה שהתגלתה בפורים, שבעצם גרמה לריפוי של המקום הנחלש בעולם. המקום הנחלש בעולם בעצם, כשהוא מגלה את התוקף שלו, את העוצמה שלו, הוא מרפא. ברגע שהמקום החלש בי, הוא מקבל את העוצמה, את תשומת הלב שהיה צריך לקבל, אז הוא מקבל את הרפואה שלו. ותכתוב אסתר למרדכי את כל תוקף, את כל העוצמה. יש 4 דעות בגמרא, איזה עוצמה יש במגילה. לפי הדעות האלה יש גם כמה דעות, מאיפה צריך לקרוא את המגילה. האם צריך לקרוא את כולה, או רק חלק ממנה, או מהפרק הזה, או מהפרק הזה. זה הכל תלוי מה זה העוצמה שהמגילה באה להביא. הדעה הראשונה אומרת, התוקף של המגילה, העוצמה שמתגלה במגילה, זה העוצמה של אחשוורוש. פלא גדול. פלא גדול, כן. העוצמה הזאת בעצם באה לגלות לנו איך אחשוורוש, אם אני לוקח את העוצמה שלו, אז אני יכול לרפא איתו את המקום הנחלש. העוצמה שהחשברוש מביא איתו היא עוצמת הבחירה וההחלטה. החשברוש בעצם הוא היה, הוא לא היה המלך, בגלל שהמלך הוא היה אחראי על רובת הסוסים של המלך הקודם. הוא היה אחראי על רובת הסוסים, הוא היה שם כנראה די דיקטטור רציני שם, ובאיזשהו שלב הוא קלט על עצמו, הוא אמר, אני הולך להיות המלך הבא. הוא קלט את זה. הוא החליט את זה, הוא בחר את זה, וזה מה שהוא עשה. הוא נהיה מלך עם הבחירה שלו. כשאני בעצם נמצא עם המקום הנחלש שלי, אני שומע את אני מגלה אנשים שיש להם בחירה, ומיד אני נהיה מקובץ או מצומצם, אני אומר, זה בן אדם שיודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, אז מיד יש לי משוואה בראש, והאדם הזה הוא החשברוש. הוא כולו רומס אנשים, דורס אנשים, כי בן אדם שהוא בעצם נורא נורא ברור לו, אז הוא כנראה גם דורס אנשים בדרך. הריפוי של החשברוש במגילה הוא שהוא ניגש לאסתר, המלכה, ואומר לה, מה שאלתך ומה בקשתך? עד חצי מלכות ינתן לך. הוא אומר לאסתר המלכה, החשברוש בעצם המקום הבוחר, המחליט, היודע, הוא ניגש לאסתר ושאל אותה, מה את רוצה? מה שאלתך ומה בקשתך? איזה פלא זה כשהמקום הנחלש שלי, הוא יודע מה הוא שואל ומה הוא מבקש. בעצם אסתר ברגע שהחשברוש שואל אותה מה שאלתך ומה בקשתך, אסתר מקבלת את העוצמה של החשברוש. המקום הנחלש שלי כשהוא מצליח לשמוע את מה הוא רוצה, להעיד לרצות, הוא מקבל את העוצמה. ככה זה הדעה הראשונה. יש שתי סוגים של בקשות. סוג אחד של בקשה נקרא שאלה, והסוג השני נקרא בקשה. שאלה זה בעצם, לפי המשל, שאלה זה, כשאני שואל משהו, אני שואל, איפה הבור? אני מחפש באדמה, ואז אני מוצא את הבור, מצאתי. כשאני מבקש משהו, וכשאני מתחיל לחפור את האדמה, במקום שגיליתי שהבור נמצא. זה הבדל בין שאלה לבקשה, ככה מובן. כשאני שואל משהו, אני שואל, איפה חצי השני שלי? איפה האהבה שלי נמצאת? כשאני מבקש, אני אומר, טוב, אחרי שמצאתי, בוא נחפש ביחד. החיפוש הקצר זה למצוא את האהבה שלך, החיפוש הארוך זה אחרי שמצאת אותה, איך אתם מחפשים ביחד. זה נקרא בקשה, פלא גדול. המקום הנחלש אצלי, הוא לא מעיז לדעת מה הוא מבקש ומה הוא שואל. יש לי המון המון פחדים שם, המון חוסר אמון, המון דעות של איך הדברים צריכים להיות, המון דעות נרדמות, ואני בעצם לא מעיז לשאול, ואני לא מעיז לבקש. ברגע שאני מקבל את העוצמה של החשברוש, החשברוש אומר לי, תקשיב, אז מה אם אתה עובד בערובה? נשמה, אם אתה רוצה להיות מלך, אתה תהיה מלך. אין בעיה. זה כזאת שינוי תפיסה כל כך גדול. המקום הנחלש אצלי אומר, רגע, מה פתאום? תקשיב, אני עובד בעבודה כזאת וכזאת, ואני נמצא במצב כזה וכזה. אתה רוצה לשאול אותי מה אני רוצה להיות בחיים? אז אני בעצם רוצה להיות בחיים משהו שהוא נראה לי אפשרי כיום. העוצמה של החשברוש אומרת לך, אם תתחבר לנקודת הבחירה, תוכל לשאול ולבקש נכון יותר. תוכל להיות יותר אמיץ. יותר אמיץ. בעצם כשאני כבול למקום הנחלש שבתוכי, אני לא מעיז לשאול ולא מעיז לבקש. אני מחפש משהו נורא 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 כבוי, נורא נחלש. יש המון קשרים שמתחברו על בסיס נחלש, ואז אחד מבני הזוג פתאום התחזק ונוצרה שם בדידות. בעצם יש לנו איזו בקשה גדולה לקבל את העוצמה שהחשברוש מביא איתו. עוצמת אני לא רואה ממטר, זאתי. העוצמה הזאת שאומרת, אתה יכול להיות יום אחד במקום כזה, ויום אחר במקום כזה. הרבה פעמים התיישב לי שהמקום הזה הוא מקום נורא נורא פוגעני. באמת לאחשוורוש זה לא התיישב עליו פה כך יפה. אבל לאסתר המלכה זה התיישב נורא נורא יפה. כששואלים את הבן אדם הנכון מה שאלתו ומה בקשתו, אז זה מתנה לכל העולם. המקום הנחלש שבתוכנו, יש לו גם מתנה נורא גדולה. יש לו ענווה, יש לו הקשבה. מקום בתוכי שהוא חלש, יש לו גם את מתנת הענווה וההקשבה. וכשהוא יוכל להיות חזק, אז הוא גם יהיה חזק, אבל הוא גם יהיה חזק טוב. הוא לא יהיה חזק פוגעני. לכן דווקא יש עניין שדווקא המקומות המוחלשים הם אלה שיקבלו את התקיפות ששייכת להם. מה שאלתך? מה בקשתך? פלא גדול, ככה הוא שואל את אסתר המלכה. ואלה שתי השאלות העמוקות שכשאני רוצה לשאול אותן, אז אני צריך שהחלק בתוכי שהוא מתחבר לעוצמת האחשוורוש, הוא יעיז לשאול אותן. המקום הזה שהוא באמת יודע שיכול לשאול דברים שמחוץ לכאן ועכשיו. כשאני לא מצליח לצאת מהכאן ועכשיו, אז שאלתי ובקשתי, נשים עבדתי היום עד 4 אחרי צהריים, כשאני אעבוד עד שעה 3:30 אחרי הצהריים. כן. זה בעצם, ואז יגידו לי, תקשיב, תעוף על עצמך. טוב, 2:45. אבל אני לא מצליח בעצם להתחבר לנקודת רצון שהיא לא קשורה בכלל לנקודת ההכרח שאני נמצא. החלישות שלי גם קוברת אותי. אחשוורוש הוא מלך, הוא אומר לך, תקשיב, הכל יכול לקרות. זה מדהים כשנקודת המלך שבתוכך שואלת אותך, מה אתה רוצה? אסתר כתבה במגילה, היא רמזה על המקום הזה שאומר, תתחבר למלך שבך. זה הריפוי של האהבה שמתגלה במגילה. הדעה השנייה אומרת, העוצמה, ותכתוב אסתר למרדכי את כל תוקף, העוצמת האהבה שמתגלה, היא תוקפו של מרדכי היהודי. לפי הדעה הזאת, תתחיל לקרוא את המגילה, מהפסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה. אפשר לדלג על הפרק הראשון ולהגיע ישר, איש יהודי היה בשושן הבירה, כי העוצמה מתגלה במרדכי. מרדכי, הוא מגלה איתו, את היכולת להוציא מהכוח אל הפועל. מרדכי, אחד מהשמות שלו שמובנים בגמרא כתוב שמרדכי הוא גם נקרא פתחיה. פתחיה זה מרדכי. השם נרדף למרדכי זה פתחיה. כן, מפתיע. מרדכי זה פתחיה. ולמה נקרא פתחיה? כי הוא יודע לפתוח. יודע לפתוח. פלא גדול. יש סיפור בגמרא ש... רצו להביא קורבן העומר של עומר סעורים. זה דבר שצריך להביא אותו מארץ ישראל, לא ידעו איפה הם צומחים, איפה הסעורים האלה צומחים. והגיע לאיש אחד מהם, והוא מתחיל לנסות לרמוז להם איפה יש, באיזה עיר צומחים סעורים. אבל אף אחד לא מבין אותו כי הוא אילם. אז הוא נגע, שם תיעד שלו על איזה גג, ואחרי זה הלך לאיזה צריף, שם תיעד שלו על איזה צריף, ומרדכי שאל את החכמים, תגידו, יש אצלכם מקום שנקרא גגות צריפים? אמרו לו, כן, איך אתה יודע? אמר להם, זה מה שרמז העניין הזה. מרדכי יודע להפוך את הרמיזה לדיבור. לכן הוא נקרא פתחיה, פלא גדול. להפוך את הרמיזה לדיבור, זה העבודה של החיים שלנו. כי בעצם יש בתוכנו רמז, יש בתוכנו דיבור. רמז, זה בעצם כשיש לך בתוך הלב, כשיש לך בתוך הלב המון 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 גאישות ולחישות, ואתה מרגיש כמו בן אדם אילם, שלא מצליח לבטא אותם. אין דבר יותר כואב מלהרגיש דברים שאתה לא מצליח לדבר אותם. אין דבר יותר כואב מזה. אתה רומז אותם באלף ואחת צורות, לא כי אתה רוצה לרמוז, כי אתה לא יודע איך אומרים את זה. מובא באחת מהנבואות, נבואת יחזקאל, על עצים שיוצאים מסביב למעיין, שיוצאים מבית המקדש, והעלים של העצים האלה, עליהם לתרופה. העלים האלה מרפאים. חז"ל אומרים, התרופה האמיתית שיש בחיים, בתרופה הזאת להיות להתיר את הפה. כאילו מישהו ספר לי את הפה, והתרופה שלי זה להתיר את זה. פה לגדול. דבר את עצמך. להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות. יש שתי סוגים שהם בעצם, שלום עליך אחינו. יש שתי סוגים בעצם של מקומות שבהם אני לא מצליח לגלות את מה שאני, את מה שקורה בתוכי. אחד זה עולם היצירה שלי, והשני זה הדיבור שלי. אני לא מצליח לדבר את מה שיושב לי בתוך הלב. אני חובץ עצמי אילם. חסר כן. התקופה הכי עצבנית בחיים של בן אדם, ובשלב שהוא עדיין לא מצליח להוציא מילים מהפה. יש לו המון מה להגיד, אבל הוא עוד לא יודע איך להגיד את זה. מורדכי, זה עוצמה מאוד 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 גדולה, שאני מצליח להתחיל לגלות את הרמזים שיש בתוכי, ולאט לאט לדבר אותם. לדבר רמזים זה דבר נורא נורא קשה. זה חוויה לא פשוטה. זה בעצם ליצור קצוות של חוט ולהתחיל לאט לאט לדבר אותם. יש בתוך כל אחד מאיתנו, יש הולדה פנימית. יש לנו עניין להוליד את עצמנו. להוליד את עצמנו זה בעצם קורה במציאות שאנחנו, יש בתוכנו המון טוב, והטוב הזה, לאט לאט, אני לומד לדבר אותו, להגיד אותו. ככל שאני מתרגע לדבר את הרמזים האלה, אז אני מצליח להתחבר לכוחו של מרדכי. מרדכי נקרא מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מרדכי בן יאיר, יאיר זה שם שיודע לזהות את האור, בן שמעי שמצליח לפענח את הקשר, לשמוע, בן קיש, הוא יודע לדפוק נכון על הדלת, על הקיש, והכל מצד איש ימיני, כל מצד החסד. כשאני מתחבר לעוצמה של מרדכי, אני בעצם מצליח להתחיל לדבר את מה שאני רוצה להגיד. זו עבודה לא פשוטה בכלל. עבודה לא פשוטה בכלל. יש בתוכנו בעצם שני רבדים. יש רובד אחד שנקרא הרצון שלי, ויש עוד רובד שנקרא הכישרון שלי. התחושה שלי בעצם שהכישרון הוא הכוח שצריך להוביל לי את החיים. הכישרונות שלי. אם אתה מוכשר בדבר כזה וכזה, אז זה מה שאתה צריך לעשות. אם אתה מוכשר בעשייה, אז תהיה בן אדם של עשייה. אם אתה מוכשר בניגון, תהיה נגן. אם אתה מוכשר בציור, תהיה צייר. אבל באמת הכוח של הכישרון שלי הוא לא הכוח שצריך להוביל אותי בחיים. אני אומר משהו קצת מוזר, אבל הכוח של הכישרון שלי גם יכול נורא נורא לבלבל אותי. לפעמים בן אדם הכי פגוע שיש זה בן אדם שהוא מוכשר באלף ואחת דברים שונים. בעצם אחרי כל הכישרונות שלי קיימת מתנה נורא נורא עמוקה בעומק הלב. המתנה הזאת נקראת רצון. מה אתה רוצה לעשות? מה את רוצה לעשות? כשאני מתחבר לרצון שלי נכון, הכישרונות שלי ידעו לעטוף את הרצון הזה לצורה נכונה. יש דברים שאתה מגלה שהרצון שלך הוא לא תואם את הכישרון שלך. אני רוצה לעשות משהו שאני לא מוכשר בו בכלל. זאת אומרת, לא למדתי אותו, אני לא כישרוני בו, אני לא יודע לעשות אותו, אבל אני נורא רוצה לעשות אותו. תעשה אותו. אבל אם אתה מוכשר במשהו, מוכשר כמו שד, ממש מוכשר, אבל אתה לא רוצה לעשות אותו, אל תעשה את זה. כי זה בעצם לא הביטוי של החיים שלך. זה נורא נורא מבלבל הדבר הזה. הכישרונות שלנו הם מקבלים, הם יגלו לנו את תיירות שלי, את תיירות שלהם בחיים שלי, כשאני אתחבר לרצון שלי בצורה נכונה, כשאני אצליח לדבר אותו, כשאני אצליח להתחבר למרדכי, לפתחיה, שיודע לפתוח לי את המקומות הסתומים שבתוכי. אז העוצמה השנייה נקראת עוצמת מרדכי. יש דעה שלישית בגמרא, יש ארבע דעות. הדעה השלישית אומרת שהעוצמה של האהבה של פורים מתגלה באמן, תוקפו של אמן, העוצמה של אמן. שהעוצמה של אמן היא עוצמה מאוד 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 גדולה. כתוב שאמן, הכוח שיש באמן הוא כוח השפע. אמן מביא איתו, הוא היה איש אחד מהאנשים הכי עשירים בפרס ומדי, הוא היה בן אדם מאוד 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 עשיר, והוא מביא איתו את כוח השפע. מה הייתה הבעיה אצל אמן? שכוח השפע שהגיע אצל מרדכי הגיע מתוך כאב מאוד 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 עמוק, תוך פצע מאוד עמוק. אמן הוא הביא איתו המון שפע, אבל שפע שהוא מגיע מתוך פיצוי, מתוך פצע. אני יכול להתחבר לעולם השפע, שפע חומרי, שפע רוחני, בכל מיני מקומות, כשאני מחובר לאהבה או כשאני מוחזב לאהבה. חז"ל אומרים שהדמות של אמן היא מרומזת בספר בראשית, בפסוק אמין העץ אשר צוויתי אתכם לבלתי יכול. בראשית הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם וחווה ושואל אותם, תגידו למה אכלתם העץ? האם אמין העץ, אמין זאת אותיות אמן, בעצם המין העץ כוונה לשורש האכזבה שיש. אכלתם המקום הכי מאכזב שיש. בעצם נפגמה האמון בינינו, נפגמה הברית בינינו. אמרנו מביא איתו את הגילוי מה קורה כשאני כבר לא מאמין באהבה, כשאני מוכזב מאהבה. כשאני מוכזב מאהבה אני יכול לפעול, זה בעצם שני מקומות יכולים לגרום לי לפעול בחיים, אחד מהם זה אהבה והשני זה אכזבה מאהבה. העוצמה של המאני מתרפא כשהוא מגיע למשתה של אסתר המלכה, ואז היא מקבלת את העוצמה שיכולה להתמודד עם שפע, אבל ממקום בריא, מהמקום של אסתר. הרבה פעמים יש לי בתוך הלב משוואה ששפע זה אומר חוסר אהבה. אנחנו גם יכולים לראות את זה בהרבה מקומות, לפעמים או בקצת מקומות, שלפעמים זה יכול לקרות, זו חוויה מאוד מאוד קשה, אולי אחת החוויות הקשות, שאתה נמצא במקום שיש בו שפע גשמי נורא נורא גדול, והלב נורא נורא סגור. זה כואב. כשאני עושה את המשוואה הזאת, אז בעצם נוצרת לי משוואה שכשיש שפע יש חוסר אהבה, וכשאין שפע אז יש אהבה, שצדיקים הם עניים ורשעים הם עשירים. אסתר מגלה לנו בעצם את המתנה כשהיא לוקחת את העוצמה של המן, שגם הנקודה של השפע יכולה להתברר בצורה טובה. העוצמה הרביעית שמתגלה היא נקראת עוצמת הנס. עוצמת הנס היא בעצם מגלה לי שאהבה היא מאמינה בניסים. כל החג של פורים, פורים זה לישון פור, זה גורל. הגורל. המן בעצם הפיל גורל. הוא הפיל גורל כי הוא בעצם האמין שיש לעם ישראל קרמה מאוד מאוד קשה. הוא אמר בעצם הגורל שלכם הוא גורל לא, לא טוב. גורל על הפנים. אבל מה קרה? היה נס. לפעמים גם אנחנו בתוך המציאות של החיים שלנו אנחנו מאמינים בגורל. בעצם אני מאמין בגורל ברמה שאני אומר זה הגורל שלי, זה הקרמה שלי. כזה אני. אני תמיד הולך לדפוק את עצמי בשלב הזה והזה בקשר, או בשלב הזה והזה באיזה עבודה מסוימת, או במצב כזה וכזה במהלך החיים, ואני חוזר על עצמי כל הזמן בצורה עיגולית. לכן האהבה מבקשת ממני להאמין בניסים. נס זה בעצם משהו שמוציא אותי מעצמי. כמו שרבה הוא שחט את רבי זירא, רבי זעירא, אז ככה הנס הוא בעצם תודעה אחרת של תפיסה שלי לגבי עצמי. זאת אומרת, כל עוד אני תופס את עצמי ואני בהזדהות טוטלית עם הקרמה של עצמי, עם הייעוד של עצמי, עם הגורל של עצמי, ואני אומר, טוב, זה אני, הרי זה ברור שזה יקרה, זה ברור שזה מה שזה יקרה. אז אני כבר מפסיד עוד לפני שאני מנסה. אני יכול לזהות את המקומות שבהם אני מוחלש מאוד, שזה תוקף הנס, שבעצם המקומות האלה הם גורמים לי שוב ושוב לא להאמין בי. כשאני לא מאמין בי, החיים יצליקו את חוסר האמון שיש לי בעצמי כל הזמן. החיים הם כמו הד, שמהדהד לי את מה שאני כבר יודע כל הזמן. אני אומר, זה לא יצליח הדבר הזה. זה עוד עבודה שאני לא צריך להתקבל אליה. ובאמת, אני מתכונן, ובאמת אני עושה את כל המאמצים, ובאמת אני לא מתקבל, ואז אני אומר, ידעתי שאני לא אתקבל לעבודה הזאת. אני מגלה שבקשרים אני מסיים אותם אחרי בדיוק שנה וחצי קשר, אני יכול להעמיק בו עד רובד של שנה וחצי, ואני גם מחכה בשעון שתגיע שנה וחצי כדי לסיים את הקשר הזה. כי אני אומר, זה ה... עד שם אני יכול להגיע, משם אני נשבר, משם אני מסתובב. זה הקרמה שלי, זה הגורל שלי, זה הפור שלי, זה השמד של עצמי. המן רצה להשמיד את ישראל כי העצמי יכול להשמיד את עצמי מעצמי. אני לא צריך את המן בשביל זה. אבל מה שכן, אם אני רוצה להיפתח לאהבה חדשה, לעוצמה חדשה של אהבה, אני צריך להיות מאמין גדול בניסים, בשינוי, בניסים. ככל שאני יותר מאמין בזה שגם התודעה שלי יכולה לעבור שינוי, ככל שאני מאמין שהתודעה שלי יכולה לעבור שינוי, אז היא אני נותן לה את הלגיטימציה לעבור את מה שהיא צריכה לעבור. ככל שאני מסכים לא לדעת, אני יכול לגלות תודעה חדשה לגבי החיים שלי. יש לי תפילה גדולה, שבאמת עוצמת האהבה, העוצמה של האהבה הזאת, היא תחלחל לנו לתוך הגוף, לתוך הנפש, לתוך מערכות החיים, לתוך מערכות היחסים, לנפץ את כל תפיסת החיים שלי כדי לקבל תפיסה חדשה של חיים חדשים. אספר לכם איזה מעשה נפלא ופסיכודלי לחלוטין, אני מכין אתכם, מאוד 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 מוזר המעשה הזה, אבל יש פה את הנקודה שלו. מעשה שהוא פורימי כזה קצת. באיזה ארץ אחת היה חי לו איזה דוקס אחד, והדוקס הזה היה לו שר יהודי שמאוד מאוד אהב, והשר הזה היה אחראי על כל הכספים, והמלך אהב אותו, הדוקס הזה אהב אותו. באותו מקום היה כומר גדול בדרגה בחירה שהוא מאוד קינה בשר היהודי, וניגש אל הדוקס ואמר לו, שמע הדוקס, שר החבר שלך הוא בן אדם לא אמין, לא סימפטי, אין לך מה לסמוך עליו. הדוקס ידע שיכול לסמוך על השר היהודי, אבל הוא פחד מהכומר שהבא לעוצמה גדולה. הוא אמר לו, אז מי אתה מציע שיחליף אותו? הוא אומר, מישהו אמין, מישהו חכם יותר, אמין יותר, מישהו כמוני למשל. אז הוא אמר לו, אני אחשוב על זה, וניסה לדחות כל הזמן את הקומר בדברים. לאט לאט הקומר הבין שהדוקס מנסה לנפנף אותו, והביא כל מיני חברים של אחרים שהתחילו להעיר על הדוקס. הדוקס ניגש אל הקומר, אמר לו, תקשיב, מה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה? תגיד לי ואני כבר בסדר, אני אעשה. כי יש דוקס פחד על לאבד את המקום שלו באותה מבלכה. אמר לו הקומר, שמע, אני אגיד לך מה, השר היהודי הזה צריך להרוג אותו ולגרש מפה את כל היהודים שנמצאים בארץ הזאת. תיתן לו שלוש שאלות, אם הוא יצליח לענות לך על שלוש השאלות האלה אז לא תעשה לו כלום, אבל אין סיכוי שיענה עליהם. השאלה הראשונה, כמה אתה שווה? אם השר היהודי יגיד לך שאתה שווה מיליון מטבעות של זהב, תשאל אותו מה זה הכל, אתה מזלזל בי ותוציא אותו להורג. נגיד, הוא יצליח לענות נכון על השאלה הראשונה, תשאל אותו את השאלה השנייה, מה אני חושב עכשיו. כל דבר שיגיד לך שאתה חושב, תגיד לו לא נכון, חשבתי משהו אחר. והשאלה השנייה, תבקש ממנו שיראה לך משהו שלא ראית בחיים. תגיד לו שאתה טיילת בכל העולם, וכל דבר שיראה לך, תגיד לו ראיתי כבר את זה. טוב, הוא קורא לשר, השר שומע את זה, הוא נבהל, אומר לו, אדוני הדוקס, מה קרה לך? הוא אומר, שמע, אני מצטער, אבל אין לי דרך אחרת, וזה שלושת השאלות. והדוקס בעצמו היה בצער מזה, אבל השר הלך משם אבל ועצוב. הלך ועשו שם תפילות וטעניות, לטובת אנשי אותה הממלכה. בלילה הופיע לפני השר, אני מתחייב שזה סיפור פסיכודלי, מתחיל אתכם שוב פעם מראש, מתגלה לו מלאך ומספר לו את כל הפירוש של שלושת השאלות האלה. אומר לו, שמע, עליי שהכל יהיה בסדר, רק תעשה כפי הדרכה שאני יכול להדריך אותך, יהיה לך בסדר. טוב, השר היהודי, בעקבות קצת המלאך, ניגש בחצות לילה אל הדוקס, שלום עליך אחינו. מה נשמע? כיף שבאת. ניגש אל הדוקס, הוא אומר לו, שמע, מה עשית לי? אומר לו, הדוקס לא הייתה לי ברירה, אני מתנצל, אבל הכומר יהיה מלי על חיי. אומר לו, טוב, אני בעוד שבוע צריך להחזיר לך את שלושת התשובות האלה, ואם אני לא צריך לענות לך נכון על השאלות האלה, אתה תצטרך להוציא אותי להורג. ככה גזרת, ואין דרך לשנות את הגזרה הזאת. אבל אני מבקש ממך שתסמוך עליי, תקרא מחר בבוקר לכומר, ותבקש ממנו שהשלושת השאלות האלה יענהו בעצמו בעוד שלושה ימים. טוב, הדוקס קורא לכומר, אומר לו, שמע, שלושת השאלות שאמרת לי לשאול את השר, אני רוצה שאתה תענה לי בעוד שלושה ימים, או שסופך יהיה כמו סופו. השר היה בצער גדול, עוברים יום, יומיים, שלושה, והוא לא יודע מה לעשות. היום השלישי, פורים. השר מגיע, אומר מה אני אעשה, אבל האדם היחיד שיכול לעזור לי זה השר היהודי, אבל הוא לא בקשר טוב איתי, אבל אני חייב שיעזור לי, אף אחד אחר לא יכול לעזור לי. טוב, ניגש הכומר לבית של השר, דופק בדלת, אשתו של השר פותחת את הדלת, אומרת לו, מה אתה רוצה? אני רוצה לדבר עם השר. אומרת לו, הוא נורא נורא עסוק ואתה צריך לדבר בשקט. הוא אומר לה, בסדר, אני לא רוצה להפריע לו, אבל זה רק שאלה נורא חשובה, ממש חשובה. זאת אומרת לה, אתה לא מתבייש לבוא אלינו אחרי שאתה רצית לגזור עליי ועל בעלי ועל משפחתי הרג? הוא אומר לה, כן, אני ממש מתנצל בקשר לעניין הזה. אני לא יודע איך להסביר לך, אבל בכל מקרה אני ממש אשמח רק להחליף כמה מילים עם מישך. הוא אומר לו, הוא נורא עסוק, אני מצטער. מה הוא עושה שהוא כך עסוק? בעלי הוא עכשיו עסוק בלדקור. דקור? כן, דוגר. דוגר? אז לא כן, דוגר על ביצים. הוא אומר לה, מה? הוא אומר לה, מה, אתה לא יודע שיהודים דוגרים על ביצים? הוא אומר לה, לא. הוא אומר לה, אתה צוחק עליי. הוא אומר לה, לא, פעם השנה שאני שומע כזה דבר. הוא אומר לה, טוב, טוב, תיכנס אבל בשקט, שלא תפריע להם, כי זה מצב ממש שנקרא לסגירה עכשיו. אז הוא ניגש, הוא רואה את השר היהודי, יושב על הרימה של איזה 300 ביצים, עם שמיכה, אומר לו, שלום עליך. אומר לו, אני מבין שאתה באמצע לדגור עכשיו. אומר לו, כן, כדאי שתדבר בשקט. אומר לו, אל תשאל מה קרה. אומר לו, מה קרה? אומר, אני הולך להגיע לדוכס ולענות לו על שלושת השאלות, אבל אני לא יודע מה לענות. אומר לו, הייתי שמח לעזור לך, אבל אני לא יכול. למה? אני דוגר על ביצים, אתה לא רואה. אומר לו, אני אחליף אותך, מה הבעיה? אומר לו, אבל אתה פעם תגרת פעם על ביצים? הוא אומר לו, בטח, בטח שתגרתי, הרבה פעמים, אין בעיה, אני אחליף אותך. הוא אומר לו, בסדר, אז תקשיב, תוריד את הבגדים שלך ותיכנס מתחת לשמיכה במקומי, ואני חוזר עוד כמה מה, אני אסדר את הכל. טוב, שר הכומר, שהוא גם היה שר, הוא מוריד את הבגדים שלו ויושב, ובינתיים השר היהודי לובש את הבגדים של הכומר, לוקח לעצמו מסכה, שם אותה על הפנים, ועובר דרך השוק. בשוק הוא קנה צלב במחיר של שתי פרוטות. צלב זול. מחיר של שתי פרוטות, קנה את הצלב, הגיע לבית של הדוכס, הדוכס רואה אותו, ואיכשהו רואה אותו, מראה לו את הצלב והוא משתחווה. אומר לו, טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, כמה אני שווה? אומר לו, אדוני, שווה פרוטה אחת. אומר לו, מה? אתה לא מתבייש? להגיד לי שאני שווה פרוטה אחת? אומר לו, שמע, אני קניתי את הצלב הזה בשתי פרוטות. ואם בן אדם משתחווה למשהו, זה אומר שהוא שווה חצי מזה. אז יוצא שאתה שווה פרוטה אחת. אמר לו, טוב, סגרת לי את הטענה האמת. אומר לו, מה אני חושב? אומר לו, אתה חושב שאני הכומר? אבל אני לא הכומר. הוריד את המסכה, נראה לי שהוא השר היהודי. אמר לו, עכשיו אני אראה לך משהו שלא ראית בחיים שלך.